יום חמישי, פרשס קדושים, שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם מעשה מופלא שממחיש, ממחיש את כוחה של מצווה ואת כוחו של רצון לעשות מעשה טוב. זה התפרסם על ידי הרב וילנר במוסף שבת קודש לפני כמה שנים. נקרא מזה משגיח כשרות בבית הערכה של המושב שורש בערי ירושלים. הוא נהג לארגן שם כל יום מניין למינכן בבית מרגוע. יום אחד היה חסר הצנטר, תראי למניין. ויוצא החוצה המשגיח, פוגש שם איזה חקלאי, שהמראה שלו היה כמו יהודי פשוט לכל דבר. כשהוא הציע לו להצטרף למניין, הוא לא ידע על מה הוא מדבר, מה זה להצטרף, מה זה מניין. הוא הסביר לו גם את גודל החשיבות של זה, אז הוא הסכים. טוב, לפני שהקהל התחיל להתפלל, אז נכנס בחור דתי לבית הכנסת, אז כיוון שכבר היו 10, אז הוא יצא, גם בלי החקלאי, אז הוא יצא, הלך הביתה. עברו כמעט 10 שנים מאז אותו מקרה. המשגיח עזב בזמן את בית הערכה, עבר להתגור בבני ברק, ואחד הלילות הוא רואה בחלום שלו את אותו חקלאי שהצטרף למניין, זאת אומרת, לפני המניין, הוא עם פנים קורנות, והוא מספר לו, שהוא עזב את העולם לפני חודש, ואין לך מושג איזה שכר קיבלתי בשמיים על זה שהסכמתי להשלים לכם עניין. והנפטר הוסיף ואמר שבזכות המצווה ההיא שהוא קיים, נתנו לו הזדמנות להתגלות אליו בחלום ולבקש ממנו שילך לבן היחיד שלו שמתגורר בירושלים, חילוני גמור, רחוק מחיית תורה ומצוות, וישכנע אותו לומר קדיש, מסר את הכתובת. טוב, המשגיח קם הבוקר כולו נפעם, מצא את הכתובת שהייתה נכונה ומדויקת. הוא קיים את הבקשה שלו והוא הצליח, לשכנע את הבן להגיד קדיש עלינו. טוב, הסיפור התחיל להתפרסם בקרב בני המשפחה, והם חשבו לעצמם, מה עשה אותו חקלאי סך הכל? הוא הביא הסכמה, נכונות להצטרף למניין. ואיזה שכר הוא קיבל זה? כוח לפעול שהבן שלו הסכים להגיד בשבילו קדיש. ודרך מי יוכל לפעול את זה? דרך אותו משגיח שהוא השתדל בשעתו וזירב להסכים לצורף המניין. ככה מתקיים הדבר, כי הם מגלגלים זכות על ידו שיזכה להשפיע על עוד יהודי לקדש עם השם. עוד זכה על ידי זה שסיפור כזה מתפרסם ונגרם קידוש עם שמיים רבים. ועל ידו התקיים מה שכתוב, והתגדלתי והתקדשתי לעיני גויים רבים. ואנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע, קדוי שמציאו. יש פה דברים נפלאים מהרב צדיק רבי הרב שכטר שליטה, על הצתת האש היהודית. זה דברים נפלאים שהתפרסמו באריה שואג על פורים פסח. בקרוב ממש שומע הרב שכטר, נזכה בעזרת השם להתגשמות הגאולה. אבינו הגס יחוש את הקדושה במוחש, אבל כדי שיהיה להם הקדושה ומה להתאפס, אנחנו צריכים הכנה והכשרת הלבבות. צריך להחדיר בנו שמץ של קדושה. אי אפשר להישאר ריקים ומנוערים לגמרי. ולצפות שבבת אחת נתמלא לאט של קדושה. ירידת הדורות של הדורות האחרונים היא עצומה. אנשים בתוכנו יכולים להעיד ולספר על המדרגה הרוחנית הגבוהה של אנשים שהם הכירו לפני לא יותר מכמה עשרות שנים. איזו ירידה, איזו הידרדרות. צריך להציל בנו מחדש, אומר, את החמימות היהודית, כלעת הקדושה. אומר, זכורני בצעירותי לפני כ-60 שנה, באחד מקיבוצי השומר הצעיר בגליל, רקדו בליל שבת בתערובת, וזה נודע ברבים וגרם לזעזוע של ממש בציבור, חרדי. בירושלים יצאו 5,000 איש בכיכר השבת כדי להפגין נגד ריקודי התערובת בקיבוץ קטן בגליל. כשפתחו ברמת גן, את גלי גיל, הגיעו אלפי אנשים מתל אביב והסביבה, עוד אלפים מכל הארץ, להביע את המחאה שלהם על הקמה של ברכה מעורבת. הוא ממשיך ומספר בשנת תשט"ו, שנפתחה במלון המלכים בירושלים ברכה מעורבת, התאספו 40,000 איש להפגין נגד אותו מאורע מחפיר. היו שם בריסקרוב, הבלזרוב, רבן, כבר היה זקן מופלג, חלוש מאוד, ועוד גדולי ישראל נוספים שהשתתפו בהפגנה, וכל זה על מה? בריכה שמקים אדם פרטי בתוך המלון הפרטי שלו. מה פשר הזעקה הזאת? כולם הרגישו את הכאב. כל יהודי, על כל יהודי, כל יהודי נשמה, כל אחד מישראל הוא עולם מלא. איך אפשר לוותר אליו? וכולם לעתה אש בוערת, כאב להם על חילול השם. אחת מההרצאות של הרב שלום סרבניק, פנה אליו אחד המשתתפים והטריף. מה תגיד על זה שכשאני נסעתי בשבת בכביש רמות, ילד עם פעות זרק עליי, זרק לעברי אבנים וצעק שבס. להפתעתו הרב סרבניק פנה אליו בשאלה, נו, האם בתגובה? האם בתגובה יצאת מהרכב ואמרת עליה לתודה רבה, כל הכבוד? הוא ראה שהוא לא יורד לסוף דעתו, אז הוא הסביר לו. כמובן שאנחנו נגד השלכת אבנים, לא ביום חול, גם לא בשבת, אבל תחשוב לרגע. אם היית תולה על הרכב שלך שלט נוצרי, מי שזרק לך אבנים או שצעק לך שבס? טוב, הוא אמר, נו, כמובן שלא. אז הוא המשיך, הרי באורחות חיים שלך אתה מתנהג כמו גוי. ואם נשאר איזה ילד קטן שצועק לך, אתה אח שלנו, אנחנו לא מבטרים עליך, שבס. איך לא יצאת החוצה להודות לו? לא מקלב. כי מצא סכום ארץ מצרים הרב מפלויס, אומר הרב שפטרק. שנחדיר בנו שוב את תחושת החמימות, את תלת הקדושה, שנשתחרר מהשעבוד לאבלי העולם, אז נכין את הדרך לגאולה אמיתית, גאולה רוחנית. אדם שמע על היצר שלו, הולך אחרי תאוות העולם הזה, לכאורה הוא אדם חופשי, משוחרר, אין מה שקובל אותו, הוא עושה מה שבא לו, ומה האמת? האמת היא שהוא עבד נרצע של היצר שלו. מסכן ואומלל, קבעו אליו באזיקים. לעומתו, מי שעושה את רצון השם, הוא בן חוירין, אין לך בן חוירין למי שלא יפיק בתוירו. רואים בדור שלנו המוני בעלי תשובה יקרים שמשליחים אחרי גבם כל העבר שלהם, מבטרים על תענוגות העולם כדי לצעוד בדרך האמת. הם יודעים מי הוא עבד ומי הוא בן חוירים. מי בן חוירי האמיתי? כשהלבים שלנו יספגו מאיתנו את הלעת של הקדושה, את החיימות לתורה ומצוות, כשנראה להם שהתורה ומצוות הם כל חיינו, והשבת היא ציפור נפשנו, אף ילד לא יתקלקל בעזרת השם. כולם יהיו זקים וטהורים. ועד שכולנו נהיה זקים וטהורים, עד בעזרת השם תבוא הגאולה. נתקלה ניסים ונפלאות שלא היו כמותם מעולם. אומר תפארת ציון שהקדוש ברוך הוא זיכך אותנו על ידי המצוות. אלו שהכירו את עקרון פסח וסמכו בניסי השם, אלו שהיו חזקים באמונה שלהם, דבקו בבורא שלהם, הם זכו להינצל ולהיגאל. ומתם, 80% מעם ישראל שמרחם עבדו מכת חושך, לא זכו לגאולה. כמו במצרים, אומר הרב שכטר, גם היום אנחנו מצויים בחשקת הגלות. רוב עם ישראל בשפל המדרגה הרוחנית, איש שיש הרבה לא ויעשה. עדיפים לשלוט חיי הבל וריק על פני החיים האמתיים. ארתי נפתח את העיניים. מאות מיליוני מוסלמים מצירים בגלוי שהם רוצים לחסל אותנו. איך אפשר לעצום את העיניים ולשאר שבי נפש? שבוך הוא שומר עלינו, אבל הוא רוצה אותנו קרוב אליו. מי שיעבוד אותו בדבקות, מי שיהיה נאמן אליו, יהיה מוכן למסור את הנפש עבורו. הוא זה שיזכה לגאולה שלנו. אנחנו ממשיכים עניין דיו עם שבת הקרובה בעזרת השם. ברכת המזון צעודה שלישית של ערב ראש חודש. יש פה דברי הלוחם, הרב הגאון הרב יצחק יעקב פוקס שליטה. מי שמתחיל לאכול בשבס ומוצא שבת חל ראש חודש, כן, כמו השבת הקרובה, דת השולחן ערוך, היה אוכל ויצא שבת, מזכיר של שבת, כן, רוצה בברכת המזון, כולכם אחרי תחילת הסעודה. וגם במוצא שבת מתחיל ראש חודש, אמר משולחן ערוך, יזכיר רק של שבת, כך פסק גם בן איש חי, כך גם מנהג מספרד, שרים אמר גם רצה וגם היה לביאו, וזה יהיה תרתי לסתרי. אם שבת עדיין ראש חודש, אם ראש חודש קורא לו שבת. מעידוך, אחרת המשנה ברורה, שאם אכל פת גם בלילה, אומר ברכת המזון רק אלף ויובי ולא רצה. כך הוא בא בשם המוגן אברום, והרבה אחרונים, ושהוא מברך בלילה, אז קיר רק של לילה. שיטה שלישית, יש אומרים שגם רצה וגם יעלה ויבוא, למה? כי רק שהתחיל בפת בשבת, גם שיר באכילה בלילה. אז אם אלה זה לא תרתי סתרי, כיוון שהוא התחייב באמירה של שניהם. הלוך, למה יעשה? גאווד כמר עוביד. כל מי שמעוניין יכול לצאת כאחד משיטות הנ"ל, שבכל אופן יצא ידי אחת השיטות. המצאת הפוסקים למעשה שהחכם והחכמה משתדלים לסיים את הפת לפני השקיעה. על כל פנים מתמיד סוסי כוכובים, אז יכולים להמשיך לאכול גם מזונות ושאר מאכלים פרט לפת. ואז מזכירים בברכת המוזן רק רצה. ואלו שלא מסוגלים להפסיק באכילת הפת והמשיכו באכילה תוך הלילה, איך שהם יעשו, הם יצאו ידי חובה, כמו שאמרנו. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. יש לנו פה המשך סיפורים ששלח רב שמזלין דינין, תלמידו של הרב גנץ. מספר איך שראינו אצל כל גדולי הדורות, איך שהיו שופים במידות טובות. אומר פעם ישבנו קבוצה של אברכים בבית של חיים שמולבית, זה חזרה דקי לברוכה. באמצע נכנס בחור שאל למרשים בכל סדר הקידושים. רב חיים שאל אותו באיזה יום זה, אז התברר שזה יום של שיעור כללי. רב חיים אומר שהוא יכול לבוא, אבל הוא יאחר קצת לחופה. הבחור אומר לו שחתם בבני ברק. רב חיים אומר לו, טוב, אני אבוא במקום זה בשבת לאופרוף. חיים שאל אותו איפה האופרוף, אז הוא נוקב בשכונה שהייתה במרחק של חצי שעה הליכה לאדם צעיר. חיים כבר ראה בזקנותו, וזה לקח הרבה יותר זמן. פשוטו שרב חיים מאוד שמרה על הבריאות שלו. היא יצאה ואמרה שלא מסכימה שילך כל כך הרבה ברגל. אתה לא יכול לבוא לחתונה, אתה לא פוגע בבחור. אמר לה רב חיים, והמשפט הזה אומר הרב גנץ, משפט שהוא אמר לה עומד נגד עיניי, רב עצמי, נפשי אחר אני חייב לו. אחד האברכים העיז ושאל את רב חיים, למה? רב דוד חייב לו את נפשו. אמר לו, רב חיים, יש פעם מה בבני ברק, ובזמן נהוא, הנסיעה מבני ברק לירושלים הייתה לוקחת שעות. עוד בצע נסע דרך תל אביב. אומר, ואותו בחור, אותו בחור דאג להסיע אותו ישר לירושלים. אמר, לכן היא חייב לו את נפשי. כך גם רון הסטייפלר זה צהל, ידוע שבזקנותו לא יכול ללכת אפילו להתפלל במניין. להביא את המניין לבית, הוא לא רצה, לא להטריח את הבת שלו, לסדר את הכיסאות וכו'. אבל בכל זאת, פעם בשבוע, הוא נוסע לבקר זקן אחד. אמר לי מישהו שהוא ראה את זה, שזה היה קורע את הלב לראות איך הסטייפלר נגרר עד המכונית. ואנשים לא הבינו למה הסטייפלר כל כך טורח, שאלו את הבת שלו. אז היא אמרה, גם אני אמרתי לו, אין לך כוח ללכת למניין, למה אתה מותח את עצמך? הוא אמר לי, הזקן הוא עמסו בנוברדוק, בבתי השכונה, ומאיר את כל הבחורים בבוקר. הבחורים היו בזמנו ישנים בבתים של אחרים. אני חייב לו כוח סטוי. אמר הסטייפלר, כוח אין לי, אבל לב, לב יש לי. פעם הוא אומר, נכנסתי לרב שח, מסיים הרב גן. זה היה ביום שרב. הרב שח ישב ולמד קודשים. הוא ראה אותי, הוא דיבר איתי בנושא שלשמו הגעתי. באמצע הוא אמר לי, אוי, חם לך, בוא נפתח את החלום. שכח מעצמו, רק אותי הוא זכור. ואנחנו ממשיכים דפויים בהלוכה. אנחנו עובדים בשעה טובה, בסימן שינה א', סעיף בייס. מה הדין בדייר שיש לו שני בתים בחצר? ומה הדין שדייר שלא השתתף בעירוב ונסע לשבת, חזר באמצע השבת לביתו? על כך בעלות נושאים העניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת, בשיעור אותי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. הוא כדרכנו, תלמד גם אנחנו את עיני הדפיים והלוכה. כפי שלמדנו דייר בחצר, ששובת בחצר אחרת, והשיח את דעתו במפורש מלחזור הביתה בשבת, האמנות שלו מההשתתפות בעירוב חצרות לא מבטלת את העירוב. ואם בסופו של דבר הוא חזר הביתה באמצע השבת, לדעת השכונה הוא חיירוב לא בטל. ויש אמורים שהעירוב כן בטל. שלא בשעת הדחק, יש להחמיר כדבריהם. אדם שיש ברשותו שני בתים באותה חצר ושובט רק באחד מהם במשך כל השבת, אחר בשני הבתים הם באותה חצר ושניהם רואים לשימושו. ראיתי כאילו הוא דר בשניהם, ולכן נדרשת ההתעדפות שלו בעירוב עבור שניהם. אלא שכל עוד לא עבדה איתו שלא יכול לעירוב על אחד מהם, הרי זה נחשב שירב עבור שניהם. דאר בחצר שלא השתתף בעירוב חצרות, והוא שבת בחצר אחרת, וחזר הביתה באמצע השבת, חלקו הפויסקים עם שבטו מבטלת את העירוב. גם לדעת המתירים, אין זה אלא בישראל, שהשבת יהיה מנוחה בשבילו, כששבת במקום מסוים, אנחנו מניחים שאכן די תלשבות שם במשך כל השבת. כי לבסוף נלך בדעתו, ושב וחזר, אבל דייר גבול ששבת במקום אחר וחזר, כל הדעות מבטל בזה את העירוב. למה? כי בשבילו אנחנו אומרים שהוכיח סופה על תחילתו, שהיה כוונתו לשוב. גם אם הוא אומר שלא במקומתו לחזור, לא נאמן על כך. והיה בחצר שלא השתתף בירור חצרות ומת, והיורש היחיד גר גם הוא בחצר והשתתף בירור עבור ביתו, הדין ככה. אם מת לפני כניסת שבת, כפי שבשעת תחילת עירוב כבר היה ביתו של המת שייך ליורש, הרי ההשתתפות שלו בעירוב החצרות מולה עבור שני הבתים. כמו שאמרנו, נהל, שמי שיש לו שני בתים בחצר, מי שיש לו שני בתים בחצר, אז מולה ההשתתפות שלו בעירוב עבור שני הבתים שברשותו. אבל אם הוא מת אחרי כניסת השבת, ובשעת כניסת השבת, שבת בבית, כך שההשתתפות בעירוב הייתה נדרשת, אז העירוב לא חל, כיוון שבכניסת השבת, שהיא שעה תחולת העירוב, הבית היה שייך לדייר המת, שלא השתתף בעירוב. עד כאן בעניין דף רעים והלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. דייר שלא השתתף בעירוב חצרות, ועבר בני ביתו לשבות בחצר אחרת, אם הוא השיח דעתו במפורש ולחזור לביתו בשבת הזו, ההימנות שלו מהשתתפות בעירוב לא מבטלת את העירוב. ואם שובת מחוץ לעיר מגוריו, גם אם היא קרובה לעיר שלו, ובידו לשוב לביתו בשבת, הרי זה כאילו השיח דעתו במפורש מלחזור הביתה, אלא אם כן, שמעו ממנו שבדעתו לשוב בשבת. חצר שנמצאים בה בשבת רק אורחים, הרי הם חייבים בעירוב חצרות, וההימנות של אחד מהם מהשתתפות בעירוב, מבטלת את כל העירוב כדין דיירי קבע. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, נזכר במה שלמדנו על לא אוכל למוישה מסיני, שאסור לטלטל חבץ בשבת ברשות הרבים לטווח של 503 חמישיות האמה. הטווח הזה נקבע על פי אלכסון הריבוע של 4 על 4 אמות. לכן נקרא בכל מקום 4 אמות. אמה לעניין הזה, כתבו הראשונים שזה אמה רגילה של 6 טפחים. כן, טפח זה בין 8-9.6 סנטימטר לשיטות השונות. ווידר הבונו נסו לטלטל גם לטווח שבין 4 אמות ממש לטווח טווח שהזכרנו. טווח מדויק של 4 אמות, נראה מדבר הראשונים שמותר, לטווח של פחות מ-4 אמות מותר לטלטל לכתחילה, כמו שזה לא נחשב אפילו לחלק של מלוך. דף היום איתנו דבלין, האם בחור של צבי קדוש? וכיצד ממתים את ולדי הקודשים? והאם מותר לשחוט אייל? אוי סוי ואיזנוי ביום יחד. הכך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חוירס, דף תתבב. אנחנו כבר יודעים שבשלוחה 2 נוכל לשמוע את השירותי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולרוות נחת. ולקראת סיום, חפצים בחיים. הדור הנפלא, כולנו הרי חפצים בחיים. כולנו מוזמנים, כולכם מוזמנים להצטרף ללימוד היומי. אברך שממונה לדווח למנהל של הכולל על שמירת סדרים, על זמני השמירת הסדרים של האברכים, כדי שידע כמה לשלם להם, האם הם בזה לשמורת. אותו דבר, משגיח כשרות, משגיח בשיעה וקואליציה בזה, שצריכים לדווח לממונים עליהם. האם מותר להם להאמין לדברים שלו? בבירור המוסופים של דיר שמובעים בזה דברי הפויסקים, שמותר למי שמינו אותו, המנהל או הרב, להאמין לדברים לגבי איזה קלקול שקרה, אפילו שהוא רק עד אחד. וכיוון שמינו אותו לזה. היינו שם בהסבר. בהקשר לזה מובן עידון נוסף בבירור מוסופים, המשגיח בכולל שהוא מונה לספר למנהל של הכולל את הזמני הסדרים של האברכים כדי שיודע כמה לשלם להם, אז דעת הגר"א שומנר שאם הסדר הקבוע שכל היעדרות גורעת מהמלגה, אין בזה לשנורא, בגלל שלא מגיע להם תשלום על השעות האלה. גם האברכים בעצם חייבים לדבר על זה. אבל אם זה תלוי בשיקול הדעת של המנהל, טוב שהמשגיח יחקור קודם מה סיבת ההיעדרות, ואחרי זה ישקול בדעתו איך ומה לומר למנהל, וצריך זהירות שלא לקשב ביסוד. ולסיום התחזקות יומית, כתב רבי ניויינה, ואם תמצא את החוטא ותקרא אותו צרה, ויצדיק עליו את הדין ויקבל המוסר באהבה, יהיה לו לזה למגן מן האיסורים הרבים הרואים לבוא עליו. כמו שנאמר, כי חמת אדם תודך, שארית חמות תחגור. פירוש, אומר הרב שערי תשובה, כשאדם יודע בעת צערו, אז שארית חמות, זאת אומרת שהן מפותחות לבוא על האדם, תחגור ותעכב אותם ולא תבואם עליו. יבוא עלינו צער חז וחלילה, נזכור שלא מגיע לאדם צער בשוחתה, ונשתדל להצדיק להם את הדין. ובכך, ובכך נזכה לשים עליהם צורות נוספות, שיהיה מורות חדשה למנבוא עליהם. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, נתפרד לברכת שלום וחודש טוב, וכל טוב סלח.